השיעור היום מוקדש לרפואת רחל שטרית בת ציפורה בתוך שער חולי ישראל. השיעור גם מוקדש לרפואת רחל בת גולדה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לרפואתן. בואו נתחיל. שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קוף ב' במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהמשנה בקוף ב' עמוד א' ונסיים במשנה הראשונה בקוף ג' עמוד א'. השיעור היום יהיה 23 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בשני החלקים הראשונים עדיין נדבר על זריקה מרשות לרשות או בדלת אמות. בחלק הראשון שבגמרה זה באמת בסוף עמוד א' נעסוק בהנחה שאחרי הזריקה. בחלק השני שזה בתחילת עמוד א' נעסוק בזה שבשביל להתחייב צריך שהוא יהיה שוגג מההתחלה ועד הסוף. בחלק השלישי נתחיל בעזרת השם את פרק הבונה ונדבר על המלאכות של בונה ומכה בפטיש. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כאמור זה לא לפי סדר הגמרא, אלא זה משפט אחד מהמשנה, ואז אנחנו קופצים מיד ל-11 שורות לפני סוף עמוד א'. כמו שהזכרנו כמה פעמים וגם ממש בתחילת המסכת, בשביל להתחייב על הוצאה, הכנסה או טלטול דלת אמות, צריך לעקור את החפץ, להעביר אותו, ואז להניח אותו. ממילא אומרת המשנה, אם בהנחה יש איזשהו חיסרון, אז אני לא חייב. איזה חיסרון יכול להיות? אז המשנה מביאה 4 דוגמאות, נזכיר קודם את השלוש דוגמאות האחרונות, ונראה לגבי זה איזשהו דיון, ורק אחרי זה נראה את הדוגמה הראשונה. אז הדוגמה השנייה זה שאני זרקתי ומישהו אחר רץ ותפס את זה, זה נחשב שהוא זה שהניח, ממילא אני לא עשיתי את ההנחה, לכן אני פטור. דוגמה שלישית זה שאני זרקתי וכלב תפס את זה בפה, כאן אני פטור כי הפה של הכלב הוא קטן מדלת על דלת, אז זה נחשב הנחה במקום שהוא לא חשוב, כמו שגם למדנו ממש בתחילת המסכת. ודוגמה רביעית זה שאני זרקתי וזה נכנס לתוך איזשהו תנור ונשרף, ממילא לא הייתה הנחה בכלל, לכן אני גם כן פטור. אלה שלוש הדוגמאות האחרונות. עכשיו, לגבי שתי הדוגמאות האחרונות, כלומר כלב ושריפה, אנחנו נראה בגמרא איזושהי מגבלה לפטור שלי. למה? כי בגמרא, הגמרא מביאה את רבא, שהוא דווקא אומר שבשני המקרים האלו אני חייב. איך זה יכול להיות? הרי במשנה אמרנו שפטור, אלה שמסבירה הגמרא שזה תלוי בכוונה שלי. אם כשזרקתי התכוונתי שיתפוס את זה כלב, או התכוונתי שזה יישרף, אז מבחינתי זאת ההנחה שרציתי. ממילא זה נחשב הנחה חשובה, לפחות מבחינתי, ולכן אני חייב. אם לא לזה התכוונתי, אלא התכוונתי שזה סתם הנחת, ואז הנחת אצל כלב או באש, אז זה לא נחשב הנחה, וממילא אני פטור. עכשיו, הגמרא גם מביאה ראיה לזה שבאמת הכל תלוי בדעתי, מזה שרבי מאיר אומר שאם יש לי אוכל בפה ואני יוצא איתו מרשות היחיד לרשות הרבים, אז זה גם כן נחשב הוצאה, אפילו שזה לא דרך הרגילה להחזיק דברים. בכל זאת, כיוון שמבחינתי כרגע רציתי שהאוכל יהיה בפה ולא רציתי לירוק אותו, אז מבחינתי כרגע אני מחשיב את הדרך הזאת כדרך ההוצאה, וממילא אני חייב. זה ראיה שהכל תלוי בדעתי. עד כאן לגבי שלוש הדוגמאות האחרונות במשנה, שהם היו כאמור בשורה השנייה במשנה. עכשיו בוא נראה את הדוגמה הראשונה. עכשיו האמת היא שהדוגמה שאני אומר עכשיו זה לא באמת מה שכתוב במשנה, אלא נאמר משהו קצת שונה, ורק אחרי זה נדבר על מה שכתוב במשנה באמת, אבל את זה כבר נראה בחלק השני של השיעור. מה הדוגמה? אנחנו יודעים שבשביל להתחייב בחטאת אני צריך להיות שוגג, ואני צריך להיות שוגג לכל אורך הפעולה. ממילא, אם הייתי בהתחלת הפעולה שוגג, אבל בסוף הייתי מזיד, אז אני לא חייב. ממילא, במקרה שלנו, נניח שהחזקתי חפץ ביד, והלכתי תודה לדמות ברשות הרבים, ובשתי העמות הראשונות הייתי שוגג, אבל בשתי העמות האחרונות, או אפילו ממש בסוף כשהנחתי, אז כבר הייתי מזיד. אז כיוון שההנחה לא הייתה גם כן בשוגג, אז אני פטור. אז זו בעצם עוד דוגמה על איזשהו חיסרון בהנחה, שבגללו אני פטור מקורבן. עכשיו, מה שהרגע אמרנו שבמקרה של הליכה ושבסוף הייתי כבר מזיד, שאני פטור, זה מוסכם לפי כולם. אבל, כמו שהקדמנו מקודם, זה לא באמת המקרה שהמשנה מדברת עליו. המשנה לא מדברת על הליכה, אלא על זריקה. והמקרה של זריקה הוא קצת יותר מורכב, וממילא נקדיש לו את החלק השני. אז אנחנו בעצם עכשיו עוברים לחלק השני של השיעור, שהנושא שלו זה כשזרקתי דלת אמות, מה קורה אם תוך כדי הזריקה השתניתי משוגג למזיד. עכשיו, את הנושא הזה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נדבר על מה שהרגע אמרנו, בשלב השני נדבר על מקרה טיפה יותר מורכב, ששם הייתי שוגג, מזיד ואז בסוף עוד פעם שוגג. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, כאמור זה השלב הראשון של החלק השני של השיעור, והמקרה הוא כאמור שבהתחלת הזריקה זה היה בשוגג, אבל אז מתישהו באמצע הזריקה נזכרתי ואז כבר היה במזיד. השאלה היא, האם זה כמו כשאני מוליך את זה ביד, שכמו ששם אם נזכרתי באמצע זה כבר לא שוגג, או שכאן בזריקה זה שונה, כי הרי בזריקה כבר אין לי שליטה על הכדור אחרי שזרקתי אותו, אז יכול להיות שכבר לא אכפת לנו אם אני יודע או לא יודע שזה אסור, אלא הולכים לפי רגע הזריקה, וברגע הזריקה הייתי שוגג. זאת השאלה לגבי זריקה, האם זה שאני באמצע הופך למזיד משפיע על הדין או לא? לגבי זה אומרת הגמרא שלכאורה יש סתירה במשנה עצמה. בתחילת המשנה כתוב, אני מצטט, הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו, כלומר המקרה שעליו דיברנו, ואז המשנה מוסיפה, קלטה אחר, קלטה כלב או שנשרפה. כלומר, שלושת המקרים שבהם אמרנו שפטור, אומרת המשנה, פטור. עכשיו, לכאורה משמע מכאן שזה שהוא נזכר אחרי שהוא זרק, זה לא מספיק בשביל לפתור אותו, אלא בשביל לפתור צריך שזה יהיה קלטה אחר או כלב או נשרפה, רק אז הוא פטור. אבל אם הוא סתם זרק ונזכר וזה נחת סתם ככה רגיל, אז הוא באמת חייב, כי זה שהוא נזכר כשזה באוויר, זה לא עושה כלום. זה מה שלכאורה מדויק ברישה, שהסחירה באמצע האוויר לא משפיעה. עכשיו נראה את הסיפה, כתוב שם, זה הכלל, כל חייבי חטאות אינן חייבים עד שתהיה תחילתן וסופן שגגה. משמע שגם בזריקה אתה צריך להיות שוגג גם בהתחלה וגם בסוף, ואם נזכרת באוויר אז זה כן פותר אותך. אז שוב, מהרישה מדויק שאם נזכרת באוויר זה לא משפיע, מהסיפה עולה שזה כן משפיע, אז יש לנו סתירה במשנה. מה עושים? אז הגמרא מביאה שתי קבוצות של תירוצים. הקבוצה הראשונה מקבלת את הרישה ואיכשהו מסתדרת עם הסיפה. הקבוצה השנייה, להפך, מקבלת את הסיפה ואיכשהו מסתדרת עם הרישה. זה באופן כללי. עכשיו בוא נראה את התירוצים עצמם. אז הקבוצה הראשונה, כאמור, מקבלת את הרישה. כלומר, באמת, אחרי שזרקת, כבר אי אפשר להשפיע. וגם אם נזכרת באמצע, אתה עדיין חייב. וזה שבסיפה משמע שאתה פטור, אפשר להעמיד את הסיפה במקרה אחר. במה נעמיד? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות, שהראשונה מתחלקת לשתיים. האפשרות הראשונה זה שבסייפה מדובר שזרקת דבר כזה שהוא אף, אבל יש לו איזשהו חוט שעדיין ביד שלך. וממילא, אם אתה רוצה, ברגע שנזכרת, אתה יכול גם למשוך את החוט, וכך ממש להשפיע עליו כשהוא באוויר. במקרה כזה, כיוון שיש לך שליטה עליו, אפילו כשהוא באוויר, אז באמת הזכירה באמצע משפיעה. אבל בזריקה רגילה, הזכירה באמצע לא משפיעה, כמו ברישה. זאת האפשרות הראשונה לתרץ את הסיפה, אבל יש כאן בעיה קטנה. הבעיה היא שאנחנו מדברים הרי על חטא של זריקת דל אדמות ברשות הרבים, אבל כמו שגם למדנו כשלמדנו על הבוכיר של המשכן לפני כמה דפים, אם אני זורק משהו והחוט עדיין מחובר ליד שלי, אז בעצם זה נחשב שלא זרקתי, אז בכל מקרה אני אהיה פטור, בלי קשר לזה שנזכרתי באמצע. ממילא אי אפשר להעמיד את המקרה של טלטול דל אדמות כשהחוט ביד שלך. אז זאת האפשרות הראשונה לסדר את הסיפה, אבל דחינו. עכשיו בסוגריים, הגמרא מנסה בכל זאת לומר שאולי זה כן ההסבר בסיפה, ופשוט נאמר שהסיפה לא מדברת על טיטול דל אדמות, ששם באמת אם יש חוט, אז זאת הפטור, אלא במשהו אחר, וזה חבלה. כלומר, זרקתי אבן וזה גורם לחבלה, ועל זה הסיפה אמרה שאם נזכרתי באמצע ויש חוט, אז אני פטור. אבל דוחה הגמרא, גם זה לא יכול להיות, כי המשנה מדברת על המקרה הזה במפורש, ממש שורה לפני הסיפה. ממילא לא יכול להיות שאומרת את זה שוב בסיפה. לכן את כל האפשרות הזאת של החוט בסיפה, סייפה דחינו, ואנחנו עוברים לאפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה לומר שברישה מדובר על זריקה, ושם אם אתה נזכר באמצע זה לא משפיע, ובסייפה לא מדובר על זריקה בכלל, אלא על הולכה, ושם כמו שהקדמנו בהתחלה, ודאי שאם אתה נזכר באמצע אתה פטור, כי בהולכה הרי יש לך שליטה, אתה יכול פשוט לעצור ללכת, אז אם המשכת, ודאי שזה מזיד ואתה פטור. זאת האפשרות השנייה, שהסייפה בהולכה, אבל גם את זה הגמרא דוחה, והיא אומרת, הרי הסייפה ממשיכה את הרישה, כי הרי היא אומרת, זה הכלל, כלומר היא באה לתת איזשהו כלל שקשור לרישה, אז לא יכול להיות שהרישה מדברת על זריקה, והסייפה לא. לכן גם את האפשרות הזאת אנחנו דוחים, ובזה בעצם אנחנו דוחים את כל הקבוצה הראשונה של התירוצים, שכאמור, הקבוצה הזאת קיבלה את הרישה כנכונה, כלומר שאם נזכרת באמצע זה לא פותר, והיא ניסתה לסדר את הסייפה ולא הצליחה. עכשיו נעבור לקבוצה השנייה שהיא מקבלת את הסיפה, כלומר באמת גם כשאתה זורק, אפילו שזה באוויר וכבר אין לך שליטה על זה, בכל זאת אם נזכרת באמצע זה משפיע ואתה פטור. זה הסיפה, ועכשיו איך נסתדר עם הרישה? אז כאן יש שתי אפשרויות, נתחיל דווקא באפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה של רבשי, והוא אומר, אתה צודק שברישה זה נשמע שאם הוא נזכר באמצע, הוא עדיין חייב, אבל נעמיד את הרישה בזה שאומנם הוא נזכר, אבל אחרי זה הוא שוב שכח. כלומר, הוא היה שוגג, מזיד שוגג. במקרה כזה, כיוון שההתחלה והסוף היו בשוגג, אז באמת לא אכפת לי מה היה באמצע, והוא עדיין חייב. הסיפה לעומת זאת שאומרת שאם הוא נזכר באמצע הוא פטור, זה כשהיה שוגג ונזכר והוא נשאר במזיד והוא לא שכח שוב, אז באמת הוא כן פטור, כי הסוף היה במזיד. זה התירוץ השני. התירוץ הראשון הרבה יותר פשוט. הוא אומר, לא הבנת בכלל את הרישה, גם הרישה סופרת בדיוק כמו הסיפה, כלומר גם ברישה, אם זרקת ונזכרת באמצע האוויר, אתה פטור. איך רואים את זה ברישה? אז בוא נראה עוד פעם את הרישה. כתוב ברישה, הזורק ונזכר אחרי שזה יצא מידו, קלטה אחר, קלטה כלב או שנשרפה, פטור. עכשיו מקודם כשקראנו את זה הבנו שבשביל שהוא יהיה פטור, אפילו שהוא נזכר באמצע, הוא צריך שיהיה לו עוד סיבה לפתור, כלומר אחר, כלב או נשרפה. אבל עכשיו אומרת הגמרא, מה פתאום? זה מקרים נפרדים. כלומר, בשביל שיהיה פטור, צריך או שנזכר באמצע, או שקלטה אחר, או כלב, או נשרפה. כלומר, גם לפי הרישה, אם הוא נזכר באמצע באוויר, זה סיבה מספיקה בשביל לפתור אותו, בדיוק כמו בסיפה. עד כאן השלב הראשון של החלק השני של השיעור. בשלב הזה אמרנו שיש סתירה בין הרייש לסייפה, האם כשהוא נזכר באמצע האוויר לפני שהכדור נחת, זה משפיע או לא. בריש אמרנו שלכאורה זה לא משפיע, בסייפה אמרנו שכן, למסקנה אמרנו שהסייפה צודקת, כלומר זה באמת כן פותר אותו, ובריש או שהיא באמת מסכימה לסייפה לגמרי, או שהיא מדברת על מקרה שהוא היה שוגג, מזיד שוגג, שאז באמת הוא נשאר חייב, אפילו שבאמצע היה איזה שנייה שהוא היה מזיד. אז זה השלב הראשון, ועכשיו באמצע עמוד א' אנחנו עוברים לשלב השני, שכאן זה טיפה יותר מורכב, וזה מזכיר את המקרה שרבה שיזכיר עכשיו. המקרה הוא שהוא העביר סך הכל 6 אמות ברשות הרבים, כשהשתיים הראשונות והשתיים האחרונות היו בשוגג, השתיים האמצעיות היו במזיד. לגבי זה, הגמרא מביאה דעת רבא ורבא, אבל אומרת הגמרא שהם לא נחלקו, אלא הם מדברים על שני מקרים שונים. רבא דיבר על המקרה שהוא הלך עם זה ברגל, כלומר הוא לא זרק, ואז באמת הוא פטור. רבא דיבר על המקרה שהוא זרק, ואז הוא חייב. עוד פעם, אם הוא הלך ברגל הוא פטור, אם הוא זרק אז הוא חייב. מה הסברות? אז אם הוא הלך ברגל, אז כבר אמרנו מקודם שכיוון שיש לו שליטה מלאה על הכדור כשהוא ביד שלו, אז כל שינוי מבחינת הידיעה שלו משפיע, וממילא, כמו שכשהוא הלך 400 ובהתחלה הוא היה שוגג ואז מזיד, זה פותר אותו, אז גם כשהוא הלך 600, כיוון שאת הארבע הראשונות הוא סיים במזיד, אז את הארבע הראשונות אני צובע בצבע של מזיד והוא פטור, אז אפילו שהוא אחרי זה המשיך עוד 200 בשוגג, זה לא משנה. כל הפעולה הזאת כבר צבועה במזיד ולכן הוא פטור. זה כשהוא הלך ברגל, שזה באמת פותר אותו. כשהוא זרק לעומת זאת, אז כמו שאמרנו מקודם ברב אשי, שכיוון שההתחלה והסוף היו בשוגג, זה שבאמצע האוויר היו 200 במזיד, זה לא משפיע, והוא עדיין חייב, כי ההתחלה והסוף היו בשוגג. עכשיו, למה באמת זה לא משפיע? הרי מצד אחד אמרנו שכשאתה זורק 4 ובאמצע האוויר נזכרת וזה נגמר במזיד, אז אתה פטור, כלומר הזכירה שלך באמצע כן משפיעה, מצד שני אמרנו שכשאתה הולך ברגל 6 וזה היה שוגג מזיד שוגג, אז האמצע כן משפיע כי זה כביכול צובע את כל הפעולה במזיד ואתה כן פטור. אז לכאורה אם נצרף את שתי העובדות האלו, היינו צריכים לומר שגם כאן שזרקת באוויר 6 וזה היה שוגג מזיד שוגג, גם כאן זה צריך להשפיע ולפתור. כלומר למה ב-4 אתה אומר שזכירה באוויר משפיעה וב-6 באמצע אתה אומר שהיא לא משפיעה, בניגוד לברגל ששם היא כן אפילו שזה באמצע. אלא שכנראה צריך לומר שבאמת כשאתה נזכר באוויר זה משפיע, כמו כשאתה נזכר על הקרקע. אבל במקרה של 6, הרי התחלה והסוף היו בשוגג, אז עקרונית אתה כן חייב. למה בכל זאת כשזה ברגל אתה פטור? כי אני מסתכל על הארבע הראשונות, ואני אומר הארבע הראשונות שהן בעצם החיוב הסתיימו במזיד, וממילא אני צובע את כל הפעולה הזאת במזיד, ואז גם ההמשך מבחינתי כבר לא משנה. הפעולה הזאת במזיד ואתה פטור. עכשיו זה דווקא כשזה על הקרקע, שאז אני יכול להבדיל את הארבע הראשונות, כי הרי יש לך שליטה, יכולת לייצר אחרי 4. לעומת זאת כשזה באוויר, אתה מצדך באמת יכול להיזכר באמצע, אבל אני לא יכול להבדיל את הארבע הראשונות, כי כל הפעולה היא פעולה אחת ארוכה, ואני לא יכול לתפוס באמצע אחרי 4 את הכדור. ממילא זה שנזכרת באמצע, זה לא משפיע, וכיוון שההתחלה והסוף היו בשוגג, אז זה שוגג ואתה חייב. עד כאן מבחינתנו עיקר השלב השני, עוד פעם במקרה של 6, כלומר שוגג מזיד שוגג, אם זה ברגל אז אתה באמת פטור, אם זה באוויר אז אתה חייב, כי האמצע במקרה כזה לא משפיע. עד כאן זה מובן, אבל עכשיו הגמרא רוצה להשוות את שני המקרים האלו למקרה אחר, וזה כשאדם כותב שתי אותיות, שזה השיעור בשביל להתחייב על כתיבה, ואת שתי אותיות הוא כתב בשוגג, אבל בין שתי אותיות באמצע הוא נזכר שזה אסור, הוא שוב שכח ואז כתב את האות השנייה. במקרה כזה רבנן פותרים אותו, כי הרי באמצע הוא ידע, זה בעצם מפריד בין שתי אותיות, ורשבג מחייב אותו, כי הוא אומר, זה שנזכרת באמצע, הרי במה נזכרת? שכתבת אות אחת, אות אחת זה רק חצי שיעור, ואין ידיעה לחצי שיעור, כלומר ידיעה כזאת אין לה משמעות, והיא לא מפרידה בין שתי אותיות, ולכן אתה עדיין חייב. אז שוב, רבנן אומרים שהידיעה באמצע בין שתי אותיות כן קוטעת, ורשבג אומר שהיא לא קוטעת, כי זה רק חצי שיעור. עכשיו לכאורה, אותה מחלוקת בין רשב"ג לרבנן אפשר לומר אצלנו, הרי גם אצלנו לכאורה יש שני חצאי שיעור, כלומר שתי אמות בהתחלה ושתי אמות בסוף, ובאמצע יש שתי אמות של ידיעה. אז לפי רשב"ג שאין ידיעה לחצי שיעור, היינו צריכים לומר אולי שהוא יהיה חייב, לפי רבנן שיש ידיעה לחצי שיעור, היינו צריכים לומר שהוא יהיה פטור. אבל עונה הגמרא, לא נכון, אין קשר בין שני המקרים, והדין שאמרנו מקודם לגבי זריקה והליכה, כלומר שבזריקה הוא באמת יהיה חייב ובהליכה הוא יהיה פטור, זה נכון בין לרשב"ג ובין לרבנן. למה? כי בשתי אותיות אני אומר שהידיעה באמצע קוטעת, כי בשתי אותיות הוא באמת יכול לעצור באמצע, כלומר יש לי כאן מציאות שאפשר לחלק אותה לשניים. לעומת זאת בזריקה, מבחינת המציאות מדובר בפעולה אחת ארוכה ואני לא יכול לשלוט עליה באמצע, וממילא כאן גם רבנן ידעו שהידיעה באמצע לא קוטעת. זה לגבי המקרה של הזריקה, שהוא חייב וזה לא קוטע. לגבי המקרה של הליכה עם זה ברגל, ששם אמרנו שהידיעה באמצע כן קוטעת והוא פטור, אומרת הגמרא שזה נכון אפילו לרשבג, שבאותיות אמר שאין ידיעה לחצי שיעור והידיעה באמצע לא קוטעת. למה כאן היא קוטעת ושם לא? כי בידיעות, הידיעה באמצע היא סתם ידיעה, אבל היא לא חלק מהפעולה. כלומר, זה לא שהוא כתב עוד אות בידיעה. הוא פשוט ידע, שכח, ואז המשיך לכתוב. כאן לעומת זאת, כשהוא ידע, הוא עדיין המשיך ללכת עם זה עוד שתי עמות. כלומר, את הארבע עמות הראשונות, הוא סיים מתוך אותה ידיעה. כלומר, הוא סיים במזיד. וממילא כאן, ודאי שהוא פטור. ובאמת, יכול להיות שאם באותיות היה מקרה של שלוש אותיות, כלומר, הוא היה עושה עוד בשוגג, עוד במזיד, עוד בשוגג, אז באמת, אולי גם שם היינו אומרים לפי כולם שהוא יהיה פטור, כמו כאן לגבי שוגג מזיד שוגג. עד כאן השלב השני של החלק השני של השיעור, בזה סיימנו את החלק השני. בחלק הזה דיברנו על מה קורה כשבאמצע הוא פתאום יודע. בשלב הראשון דיברנו כשהוא זרק 4 ונודע לו באמצע, ואמרנו שאם זה באוויר למסקנה זה משפיע וזה פותר אותו. בשלב השני דיברנו על 2-2-2, כלומר שוגג מזיד שוגג, וכאן אמרנו שאם זה באוויר והוא נזכר באמצע, אז כאן זה לא משפיע והוא כן יהיה חייב, אבל אם הוא הוליך את זה על הקרקע, אז הסחירה באמצע כן משפיעה והוא יהיה פטור. עכשיו, בתחילת עמוד ב', בעזרת השם אנחנו מתחילים את פרק הבונה, ובזה אנחנו עוברים לחלק השלישי של השיעור. לפני שנתחיל, נזכיר שבמשנה שראינו בדף ע"ג, שהיא פרטה את כל אבות מלאכה, אז יש שלוש אבות מלאכה שקשורות ישירות לבניין, וזה בונה, סותר ומעקה בפטיש. עכשיו, במשנה שלנו, המשנה מביאה דוגמאות לבונה ולמעקה בפטיש. עכשיו, את הדיון בגמרא על המשנה נחלק לשני נושאים. הנושא הראשון זה דיון במלאכה של בונה. הנושא השני זה פעולות שאנחנו נתלבט לגביהם האם הם בונה או מעקה בפטיש. אז נתחיל בנושא הראשון, שזה מלאכת בונה, ולגבי זה נראה ארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שומר את המשנה שאפילו מי שבונה כלשהו, גם על זה הוא חייב. עכשיו ברור לנו שאם זה ממש כלשהו, כלומר דבר שאין לו שום משמעות, אז ודאי שהוא פטור. כלומר כשהמשנה אמרה בונה כלשהו שהוא חייב, ברור שהכוונה היא לאיזשהו מבנה שיש לו משמעות ושימוש. ממילא הגמרא מחפשת משהו שאפשר לבנות שהוא מאוד מאוד קטן ושבכל זאת יש לו שימוש, וממילא על כזאת בנייה מי שעשה את זה יהיה חייב. עכשיו הגמרא לא מסתפקת בלהביא מקרה כזה, היא גם רוצה למצוא לזה מקבילה במשכן, כלומר היא רוצה להראות מהמשכן שכמו שבמשכן הייתה איזושהי בנייה כל כך קטנה, אז גם בשבת מי שעובר על בנייה כל כך קטנה הוא חייב. אז מה המקרה בשבת ומה המקבילה מהמשכן? אז הגמרא מביאה שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה שהעניים חופרים גומה קטנה ממש באדמה בשביל להחביא את המטבעות שלהם, אז זה נחשב בניין, והמקבילה במשכן זה שהיו מחביאים את המחטים גם כן בחורים קטנים באדמה. זאת האפשרות הראשונה, אבל הבית דוחה את זה והוא אומר, לא סביר שככה עשו במשכן, כי אז זה היה גורם למחטים להחליד. לכן אפשרות שנייה אומר הבאי, עניים כשהם צריכים לבשל משהו מאוד קטן אז הם לוקחים שלוש אבנים קטנות, שמים אש מתחת ועל זה מבשלים. אז זה מבנה מאוד קטן וגם על זה חייבים, והמקבילה במשכן זה שאם נגמר לצובעים הצבע היו לוקחים סימנים גם כן על איזשהו סיר מאוד קטן על כמה אבנים ואש והיו מבשלים. זאת האפשרות השנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא ואומר רבי חבר יעקב, לא סביר שעשו כך במשכן כי אין עניות במקום עשירות. כלומר כשהם באו לצבוע הם באו עם מספיק חומרים ולא סביר שהם נתקעו באמצע, לכן הוא מביא את האפשרות השלישית, וזה שאם יש אדם עמיד שיש לו איזשהו חור בקיר, אז ודאי שהוא יסתום את זה, וזה נחשב בנייה. והמקבילה לכזאת בנייה קטנה במשכן, זה שאם הייתה תולעת באחד מהקרשים והיא עשתה חור, אז גם כן היו סותמים את זה עם קצת עופרת. אז הנה אנחנו רואים שאפילו בנייה כל כך קטנה הייתה במשכן, ויש לה משמעות, וממלך חייבים עליה בשבת. עד כאן הסעיף הראשון לגבי בנייה. הסעיף השני לגבי בנייה, זה מה לגבי אדם שבונה קיר אבנים בשבת. איזה סוג של פעולה עם האבן הוא צריך לעשות בשביל שזה ייחשב שהוא באמת בנה כאן משהו בקיר, וממילא הוא יהיה חייב. לגבי זה עולה בגמרא שזה תלוי באיזה שורה של אבנים מדובר. אם מדובר בשורה התחתונה, על זה אמר שמואל שאפילו שהוא רק שם את האבן באדמה וקצת צידד אותה לתוך האפר, זה כבר נחשב בנייה, כי בשורה הראשונה של האבנים היו מסתפקים בלדחוף את זה קצת לאדמה ולא היו שמים מלט, לכן זה נחשב בנייה והוא חייב. אם מדובר בכל השורות האמצעיות של האבנים, אז היו שמים טיט, וממילא אומר תנא קמא בברייתא שרק אם הוא שם טיט, אז זה נחשב בונה. ואם מדובר בשורה העליונה של האבנים, אז אומר רבי יוסי בברייתא ששם לא היו שמים טיט, ואפילו לא מצדדים את זה, כלומר מסודרים את האבנים בצורה מאוד ישרה, אלא מספיק שהוא פשוט שם את האבן, כבר אז הוא מתחייב. אז שוב, שורה ראשונה מספיק צידוד באפר, שורה שנייה צריך גם טיט, שורה שלישית פשוט לשים את האבן והוא חייב. עד כאן הסעיף השני לגבי בנייה. בשביל הסעיף השלישי אנחנו נקפוץ לשורה החמישית בקוף ג' עמוד א', וזה לגבי משפט שהמשנה אמרה, זה הכלל, כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב. מה המשנה באה לרבות? אומרת הגמרא שגם אם אתה בונה משהו שעקרונית אתה מתכוון להמשיך ולבנות אותו, בכל זאת, גם אם בנית קצת, זה כבר נחשב בנייה. למשל, אם יש לך איזשהו גוש של חומר, ואתה רוצה לחפור מתוכו את החומר בשביל ליצור כלי, אז גם אם בהתחלה חפרת רק חצי ממה שאתה מתכוון בסופו של דבר לחפור, בכל זאת, זה כבר נחשב בנייה ואתה חייב. זה היה הסעיף השלישי, והסעיף הרביעי מיד אחרי הסעיף השלישי זה על עוד מקרה שהביאה המשנה. אומרת המשנה שאם אדם דופק עם הפטיש על הסדן, זה גם כן בונה. למה זה בונה? הרי סתם ככה לא דופקים עם הפטיש על הסדן, אלא כשמכינים כלי, שמים את הכלי על הסדן ודופקים עם הפטיש על הכלי שמכינים, אז למה אם הוא דופק על הפטיש ישירות על הסדן הוא חייב? על מה הוא חייב? אז רב ורב יוסף מסבירים שהוא חייב כי הוא מתאמן בבנייה, כלומר הוא מתאמן איך להקות, וגם זה בעצם חלק מבונה. אבל הגמרא מקשה, מה פתאום? מה אם אני מסתכל על מישהו על איך שהוא בונה ואני לומד מזה, אז גם זה חלק מבונה? מה פתאום? אלא מסבירים הבאי ורבה שלדפוק עם הפטיש של הסדן זה בעצם גם כן חלק מתהליך הבנייה. למה? כי כשהיו מכינים כלי, אז היו דופקים כמה פעמים עם הפטיש על הכלי שהוא על הסדן, אבל בין כל כמה דפיקות היו דופקים עם הפטיש ישירות על הסדן בשביל לדאוג שהפטיש יהיה חלק. כי אם הוא לא יהיה חלק, הוא יכול לפצוע את הכלי שמכינים. ממילא, גם זה חלק מהותי מהבנייה, ואם הוא עושה את זה, הוא חייב. עד כאן, הנושא הראשון, בחלק השלישי של השיעור, ראינו ארבעה סעיפים לגבי בנייה. בנושא השני, נדבר גם על בנייה, אבל גם על מכה בפטיש. מכה בפטיש לפי תוספות, זה כשמכינים כלי, אז המכה האחרונה שאתה עושה על הכלי, זה המכה בפטיש. כלומר, העיקרון הוא שהפעולה האחרונה שאתה עושה בשביל לבנות או בשביל להכין כלי, זה מכה בפטיש, והוא חייב. עכשיו הנושא בגמרא זה שאנחנו נראה ארבע פעולות שונות ונראה מחלוקת לגביהם האם חייבים עליהם משום בונה או משום מכה בפטיש. הפעולות הם מי שמסטט אבן, כלומר חותך אבן בצורה מסוימת בשביל להשתמש בה. דבר שני, מי שעושה נקב בלול, כלומר יש איזשהו צריף קטן לכמה תרנגולים והוא עושה חור קטן בשביל להוציא משם את הריח. דבר שלישי זה שאם יש מעדר שקצת השתחרר מהידית שלו ואתה בא ותוקע חתיכת עץ קטנה בשביל לחזק את הידית על המעדר. אלה שלוש הפעולות הראשונות, עוד מעט נראה עוד פעולה. בכל אופן לגבי כל הפעולות האלו, רב אומר שחייבים משום בונה ושמואל אומר שחייבים משום מכה בפטיש. עכשיו הגמרא מסבירה למה צריך להזכיר את המחלוקת שלהם לגבי כל שלוש הפעולות, לכאורה יכולנו ללמוד מאחד לשני. מסבירה הגמרא שיש כאן היררכיה, כי הרי מסטט זאת פעולה שהיא ממש דרך בניין, ועושה נקב בלול זה אמנם לא דרך בניין, אבל זה דומה לבניין, לעומת זאת מי שמחזק את הידית זה בכלל לא דומה לבניין. ממילא, אם היינו מביאים רק את המקרה הראשון או רק את המקרה השני, היינו חושבים שבשאר רב מודה לשמואל שזה לא בונה, כי זה לא דומה בכלל לבונה, אלא זה מכה בפטיש. ולהפך, אם היינו מביאים רק את המקרה השני או את השלישי, היינו חושבים שדווקא שם שמואל אומר שזה מכה בפטיש, אבל במקרה הראשון או השני, שזה כבר יותר דומה לבונה, אולי הוא מודה לו שזה בונה, לכן היה צריך להביא את שלושת המקרים ולומר שהם נחלקו בשלושתם. אגב, תראו תוספות שנקודת המחלוקת זה סביב בנייה בכלים. בכל אופן, אלה שלושת המקרים הראשונים. עכשיו לסיום, בשורה הראשונה בקוף ג' עמוד א', הגמרא מביאה מקרה נוסף שהוזכר במשנה וזה קודח, כלומר הוא עושה חור בקיר בשביל לשים שם איזשהו מסמר, והגמרא מניחה שאותה מחלוקת תהיה גם לגבי זה, כלומר שרב יאמר שזה בונה ושמואל יאמר שזה מכה בפטיש. אז מילא רב, זה מובן, באמת זה דומה לבונה. אבל לשמואל זה לכאורה קשה, כי הרי אמרנו שהעיקרון של מכה בפטיש זה דווקא כשזה הפעולה האחרונה, אבל הרי כאן הקדיחה זה לא הפעולה האחרונה. הפעולה האחרונה זה להכניס את המסמר, אלא שמסבירה הגמרא, נכון, כשהמשנה אמרה קודח, היא התכוונה קודח ומכניס מסמר, ואז באמת הוא חייב משום מכה בפטיש לפי שמואל. עד כאן הנושא השני בחלק השלישי של השיעור, בזה הגענו למשנה בקוף ג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו שאם יש חיסרון בהנחה אז הוא פטור, ולכן אם מישהו אחר רץ ותפס, או שכלב תפס ואין לו דלת על דלת בפה, או שזה נשרף בתנור, אז הוא פטור. לגבי כלב ונשרף ראינו שזה דווקא אם הוא לא התכוון, אבל אם הוא כן התכוון לזה מראש אז הוא מחשיב את זה כהנחה והוא חייב. מקרה רביעי שראינו זה אם לפני ההנחה הוא פתאום נזכר ואז הוא היה מזיד בהנחה, ממילא גם אז הוא פטור, וזה בעצם מוביל אותנו לחלק השני. הרגע אמרנו שאם בסוף ההליכה הוא נזכר והיה מזיד, אז ודאי שהוא פטור, זה לגבי ההליכה. השאלה היא מה לגבי זריקה, כלומר שהוא זרק בשוגג, נזכר באמצע באוויר, וכשזה נחת הוא כבר היה מזיד, האם הזריקה כשזה באוויר גם כן משפיע והוא יהיה פטור או לא? זה הנושא באופן כללי, את הנושא חילקנו לשני שלבים, בשלב הראשון דיברנו באמת על המקרה שהרגע הזכרנו, ולגבי זה ראינו לכאורה סתירה במשנה, שברי שדייקנו שסחירה באוויר לא משפיעה והוא חייב, בסייפה ראינו שפטור, בהתחלה ניסינו לומר שהרייש הצודקת שהוא חייב, וניסינו איכשהו להסתדר עם הסייפה, ולא הצלחנו. לכן בסוף אמרנו שהסייפה צודקת שבאמת הוא פטור אפילו שהוא נזכר רק באוויר, וזה שברייש הכתוב שהוא חייב, או כי שם מדובר שהוא שגג, נזכר ואז שגג שוב, או שפשוט לא דייקנו נכון ברייש, ובאמת גם הרייש הפותרת. עד כאן השלב הראשון, כשכאמור המסקנה היא שאם הוא נזכר באוויר זה כן משפיע. בשלב השני דיברנו על שתי אמות בשוגג, שתי אמות במזיד ושתי אמות בשוגג שוב. לגבי זה בהליכה, רבא אמר שפטור, כי שם יש לו שליטה כשהוא נזכר, ממילא זה צובע את הארבע אמות הראשונות במזיד, שזה מה שקובע, ואז גם אם השאר בשוגג, זה כבר לא משנה, הוא כבר מזיד והוא פטור, ואמרנו שזה אפילו לרשב"א כשאין ידיעה לחצי שיעור, כאן זה לא סתם ידיעה, אלו המשיך לחטוא עם אותה ידיעה. זה לגבי הליכה, לגבי זריקה, רבא אמר שחייב, בניגוד לרק 400 שאז הסחירה באוויר כן משפיעה, כאן ב-600 שהסחירה היא רק באמצע, היא לא משפיעה, והסברנו סברה שאתה לא יכול לחלק את 400 הראשונות בנפרד ולצבוע אותם במזיד, והגמרה הוסיפה שהוא חייב אפילו לרבנן שיש ידיעה לחצי שיעור לגבי כתיבה, זה כשהוא יכל לעצור באמצע כמו בהליכה, אבל כאן בזריקה הוא לא יכול ולכן הוא חייב. עד כאן החלק השני, בחלק השלישי התחלנו את פרק הבונה, לגבי זה ראינו שני נושאים, בנושא הראשון התמקדנו במלאכת בונה, ראינו ארבעה סעיפים, סעיף ראשון שהוא חייב אפילו על כלשהו, וחיפשנו דוגמה לבנייה כלשהו שיש לה משמעות, אז הבאנו שלוש דוגמאות, או גומה להחביא מטבעות, או בניית חצובה קטנה מאבנים בשביל לשים משהו קטן על האש, או לסתום חור קטן בקיר, והבאנו מקבילות מהמשכן. סעיף שני לגבי בנייה של אבן בקיר, אמרנו שבשורה הראשונה מספיק להניח את האבן ולצודד אותה באפר, בשאר השורות זה רק אם הוא גם סמטית, ובשורה העליונה מספיק שהוא הניח אותה. בסעיף השלישי אמרנו שגם אם הוא חוקק בחומר רק חלק ממה שהוא התכוון לחקוק הוא חייב, ובסעיף הרביעי אמרנו שגם אם הוא דופק על הפטיש ישירות על הסדן, גם זה נחשב בונה, רב ורב יוסף אמרו כי הוא מתאמן בבנייה, אבא ורב אמרו כי הוא מחליק את הפטיש. זה היה הנושא הראשון. בנושא השני, השווינו בין בונה למקה בפטיש, וראינו ארבעה מקרים שבהם רב אומר שזה בונה, ושמואל אומר שזה מקה בפטיש. המקרים הם מסתת באבן, עושה נקב בלול, או מחזק את העדית של מהדר, ראינו את הצריכותו ביניהם, והמקרה הרביעי זה קודח, שלשמואל אמרנו שזה רק יהיה מקה בפטיש, אם אחרי זה הוא גם הכניס את היתד לתוך אותו חור שהוא קדח כל טוב.